התחלנו לעסוק באותיות ג' ד'. אם נסכם, אז ראינו שיש שלוש רמות, נקרא לזה כך, שלוש רמות של הבנת הצדקה בעולם. לאו דווקא במובן של כסף, במובן של נתינת ממון, אלא, כמו שדיברנו, היחס שבין נותן למקבל. הבנה ראשונה, שבאופן טבעי בעולם, יש אנשים שהם מבחינת מקבלים. וככה העולם בנוי, מה נעשה? איזשהו סוג של בדיעבד. והרגש הטבעי שמונח בנפש האדם, שהקדוש ברוך הוא ברא את אותה רגישות, את אותה תכונת נפש, הקדוש ברוך הוא ברא את התכונה הזאת בתוכנו, הרגש הטבעי הזה לא נשאר אדיש לחיסרון. הוא לא נשאר אדיש למצב שבו יש מי שצריך לקבל כדי להשלים את חסרונו. ואז הנותן מתעורר, על ידי ההתעוררות הרגשית, שהרגש לא מתעורר כשהוא רואה את הכאב של חברו, עד כדי כך שאם הוא עדיין מספיק קשוב לתכונה הפנימית הזאת שבתוכו, אז הכאב של חברו הוא ממש כאבו שלו. זה כואב לו כשלשני כואב. ולכן ההבנה הראשונה, ביחס שבין נותן ומקבל בעולם, שהעולם שלנו, מה נעשה, הוא חסר והשלמה של החיסרון, חיסרון והשלמת החיסרון, וכשיש חסרונות בעולם, הרגש הטבעי מתעורר כדי להשלים את החיסרון. טוב, זאת הבנה ראשונה. הבנה שנייה יותר עמוקה, שלא רק מה שמעורר את האדם להשלים חיסרון, להיות מן הנותן למקבל, זה לא רק רגש, אלא הבנה שכלית. הבנה שכלית שהחברה היא בנויה מבני אדם פרטים, מקבוצות אנשים, ואם יהיו פערים, לדוגמה, סברה אחת, אם יהיו פערים קיצוניים בין סוגים שונים של אנשים בחברה או בין אדם לזולתו, אז החברה לא תוכל להתמיד ככה. חברה לא יכולה לחיות כשיש בתוכה פערים קיצוניים בשום נושא, גם לא ברובד כלכלי. היא לא תוכל להתקיים, יש עשירים מאוד מאוד ועניים מאוד מאוד. וכן ברבדים אחרים, אם יש חכמים מאוד מאוד וטיפשים מאוד מאוד. אם יש במרכאות דתיים מאוד מאוד וחילוניים מאוד מאוד. החברה לא יכולה, חברה נורמלית, קבוצת אנשים, לא יכולה להתנהל בצורה כזאת לאורך זמן. כי ההתנגשות, ההתפוצצות שבין הקצוות היא בלתי נמנעת והיא לא תאפשר את החיים המשותפים. אם אין באמת איזושהי נקודת השקה, מכנה משותף. זאת כבר תובנה שכלית, כלומר מהמקום הזה, אדם נותן צדקה או מעבר לצדקה, הוא מן הנותנים ולא מן המקבלים, הוא נותן כי הוא מבין שהשכל שלו אומר לו שהחברה לא יכולה להתנהל בצורה כזאת. זה לא רק הרגש המזדעזע מהחיסרון מעורר את האדם לתת, אלא השכל המבין אומר לאדם, אתה מוכרח לתת. אומר הרב, מצוות הצדקה בעולם היא לא רק מהמובן הרגשי ולא רק מהמובן השכלי. ולא רק מצוות הצדקה, אלא זה שהעולם שלנו, עולם שיש בו נותנים ומקבלים, וכמו שאמרנו שור שעבר, כל אחד מאיתנו הוא גם נותן וגם מקבל, בתחומים שונים אני מקבל, בתחומים שונים, בתחומים אחרים אני נותן. ויותר מזה, הנתינה עצמה היא הקבלה, והקבלה עצמה היא הנתינה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. האדם צריך לעלות למדרגה כזאת, שהיחס בין נותן למקבל, בין המשפיע למושפע, בין שמיים וארץ, בין זכר לנקבה בעולם שלנו, הוא יחס כזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לכתחילה בצורה שיהיה בעולם הזה חיסרון. לכתחילה הקדוש ברוך הוא חפץ בתכונת העולם, באופי העולם, שיהיה בעולם הזה מציאות שתצטרך לקבל, כדי שאנחנו הנותנים, כל אחד בתחומים שלו, יהיה דומה לריבונו של עולם, מה הוא נותן, אף אתה נותן. המידה היותר אלוהית היא מידת הנתינה. שיא הנתינה זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכלל, יש מאין. הוא נתן לנו עולם, הוא נתן לנו כוחות, הוא נתן לנו חיים, הוא נתן לנו כישרונות, הוא נתן לנו את עצמיותנו, את כישרונותינו, ואומר לנו, תלכו בדרכי, תהיו כמוני, תהיו מן הנותנים. לכן מצוות הצדקה, לא רק בממון, כמו שדיברנו שבוע שעבר, היא לא רק תוצאה של רגש, היא לא רק תוצאה של שכל, היא תוצאה של הכרה אמונית, שסדר העולם הוא סדר של חיסרון והשלמה, והקדוש ברוך הוא חפץ בלי מרכאות, שאדם יהיה שותף בהשלמת העולם, כדי שיהיה שותף בהשלמת הבריאה. והוא יהיה שותף בהשלמת הבריאה, אם הוא ילך בדרכו של הבורא. מה הוא נותן, אף אתה נותן. זה פחות או יותר מה שדיברנו פעם שעברה, גמול דלי. ג' ד' גמול דלי. עכשיו, התינוקות, יותר מעמיקים את הסוגיה. אמרו התינוקות, מה היא טעמה, עמוד 251, אין היה שבת ב', בגמרא זה דף קוף ד', פרק 12, דף קוף ד', בדפים שלנו, הנה השבת ב', עמוד 251, פסקה, אני כרגע קורא בגמרא למעלה, ותכף פסקאות י' ות'ו. אני מקווה שנספיק את עיקרי שתיהן לפחות. אומרת, אמרו התינוקות, לא רק שג' ד' זה גמול דלים שהקדוש ברוך הוא גומל לדלים בכך שהם מאפשרים את הופעת מידת הבורא בבריאה ומאפשרים את שותפות האדם בהמשך בריאת העולם ותיקון עולם. אז מה היא טעמה, אמרו התינוקות, מה היא טעמה פשוט קראה דג' לגבי ד'? מה הסיבה שהרגל של האות ג' היא נטויה כלפי האות ד'? אם נצייר את הציור, אולי תכף רק נקעת החצי השני נצייר את שני הציורים. אומרת הגמרא, אמרו התינוקות, שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחרי דלים. אם כן, הגימל של הרגל של האות גימל היא נטויה כלפי האות ד', כי דרכו של גומל חסדים, האות גימל, זה לרוץ, להיות מכוונן על הדלים. שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחרי דלים. וכן לצד השני, ומה היא טעמה פשוט כרד ד', למה הרגל של האות ד', תכף נצייר את זה על הלוח, נטויה לגבי ג', פשוט כרגע דדה לגבי ג', דלים צלי נפשי, כדי שהדל, העני, ימציא את עצמו לקראת גומל החסדים. בואו רק נצייר את זה, כדי שזה מובן עד הסוף. הרגל של האות ג' הוא נוטה לאות ד', יש לו נטייה כלפי האות ד', אם נצייר את זה ככה ונצייר את זה ככה, לא משנה, הוא נוטה לד', והרגל של האות ד' היא נטויה כלפי האות ג'.
הרגל שלו
זה עבר. הרגל שלו זה עבר שלו, כן. לא האנכי, אלא לא האופקי, אלא האנכי. אם כן, הרגל של האות ג' נטויה לאות ד', והרגל של האות ד' נטויה כלפי האות ג'. אמרו התינוקות, למה הרגל של האות ג' נטויה לאות ד'? שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחרי דלים. כן, הרגל של האות ג' רצה לדל. בוא נסביר. למה הרגל של האות ד' נטויה כלפי האות ג'? כי לפעמים, אני אומר בשפה הראשונית, כי לפעמים הדל הוא יכול לברוח מהגומל חסדים. הוא מתבייש לקבל צדקה, לא רק גומל של צדקה בכלל, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. זה מבויש, זה מבייש להיות מן המקבלים. לכן הדל, מבחינת בהמשך למה, צריך להמציא את עצמו, צריך להמציא את עצמו, לחבר את עצמו, להיות מוכן להיות מן המקבלים. אלה בעצם שני הממדים של הרגל של הג' נטוי על הדלת, והרגל של הדלת נטוי על הג'. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לברר את הסוגיות האלה. הראשון, זה לא השם ודאי נספיק, השני לפחות את העיקרון המוכר של עצמו. טוב, אז בואו נתחיל. אז אנחנו בפסקה ט'ו. סליחה, פסקה י' ד'. החלק הראשון הוא בעצם סיכום של מה שלמדנו. מה היא טעמה פשיט כרד ג' לגבי ד' שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחרי דלים? אולי רק נקרא רש"י על זה. מה היא טעמה פשיט כרד ג' לגבי ד' ולא לגבי ב'? הרי עוד ג' הרגל שלה, אם עוד ג' צריכה להיות בצורה הזאת, הרגל שלה יכולה להיות מכוונת כלפי עוד ב'. כלומר, ואז הציור של עוד ג'
היה משהו כזה. ג' ככה. הלדה אתה
נראה לא רע. והרגל הזאת היא פה.
או אולי, אם לא הבנתי את הסוף, אולי ככה.
בקיצור, הרגל הייתה צריכה להיות מכוונת כלפי ב', אז לכאורה. למה לא מכוונת כלפי ב', כלפי ג'? אמרו התינוקות שדרכו של גומל חסדים לרוץ אחרי דלת. אומר הרב, י"ד. 251 עמודה ימנית למטה. גומל החסדים שכבר הגיע למדרגתו העליונה, שמה? להכיר שהצדקה היותו מן הנותנים, לא רק כסף אלא חוכמה, עצה, כתף, לא משנה, כל תחום שהוא, מידות טובות, יראת שמיים, כל מה שהוא בחינת נתינה, לא משנה מה, הקשבה. קיצור, כל אחד מאיתנו כיד דמיונו החשוב יכול להגיע למסקנה איך הוא יכול לתת בכל ממדי הנתינה לכל מיני סוגים של אנשים וכל מיני סוגי המצבים ואפילו לעצמו להיות מן הנותנים. אז גומל החסדים שכבר הגיע למדרגתו העליונה להכיר שהצדקה שהוא נותן איננה באה רק מפני ההסטניסות שלו, כלומר המצב הרגשי התקין שלו, שאינו יכול לראות בצערם של הדלים, או ההבנה השכלית שככה החברה לא יכולה להתנהל, אלא הוא מבין שיש כאן ערך אלוקי, שהקב"ה ברא לך תחילה את העולם כחסר, כמו שדיברנו שלו השבר גבורת הצמצום, והאדם צריך להשלים את הצמצום כמה שהוא יכול. אז גומל החסדים שכבר הגיע למדרגתו העליונה, להכיר שהצדקה שהוא נותן איננה באה רק מפני ההסטניסות שלו, שאינו יכול לראות בצערם של דלים פסיק, זה הוא מבין שזה לא רק זה. כי אם זה היה רק זה, אומר הרב, אז מה הייתה ההשלכה של ההשקפה הזאת? שאני מזדעזע כשאני רואה אדם חסר, בין אם אני זעזע אותי רגשית או שכלית. אז המסקנה הייתה, ההשלכה הייתה, שאז אין מקום לה, לנתינה, לכוח הנתינה והביטוי שלה, רק בזמן שהדלים מזדמנים לפניו. והצער שלהם מוצג לפניו במלוא הפלצות שלו. מתי אני נותן צדקה? מתי אני נותן כתף? מתי אני נותן חוכמה? מתי אני מן הנותנים? כשאני נפגש עם מציאות ממשית מעשית של חיסרון. אבל מה קורה כשאני לא נפגש עם מציאות כזאת? מה קורה שכביכול החיים זורמים בסדר הנורמטיבי שלהם? אין כביכול חיסרון. אין מקבל, הכל בסדר. האם במצבים האלה אני אהיה מן הנותנים? אז אם מה שגורם לי להתעורר לנתינה זה הרגש והשכל, ברגע שזה לא יהיה מזדמן מולי, שהשכל שלי לא יבין את זה, או בעיקר הרגע שלי לא יחווה את החוויה הזאת, אז אני לא יהיה מן הנותנים. ואז בחברה, אני אומר את זה בשפה מאוד ברורה, בחברה נאנתנית שעומדת על הרגליים בפני עצמה, באמת החסד יכול חד ושלום להיעלם מן העולם, כי אף אחד לא צריך שתעשה איתו חסד. כולם חכמים, כולם עשירים, כולם 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 בכל התחומים, נעלם החסד מן העולם, כפית של זהב בפה בכל התחומים. זה מצב נורא. זה מצב שבו מתרחקים, כביכול יש הכל, כלפי חוץ, מבחוץ, אבל אין כלום. כי מקור החיים, שהוא מקור ההידמות לבורא, שהוא כוח הנתינה, לא יכול לצאת אל הפועל. דרך אגב, עכשיו אחד הממדים הפשוטים, שהקדוש ברוך הוא ברא איזה מין סוג של הכרחיות להיות מן הנותנים, זה הורים וילדים. אבא ואמא, הם תמיד יהיו נותנים. גם כשהבן שלהם יהיה בן 100, הם יקראו לו, הבן שלי, ויגידו לו, תיקח סוודר קר בחוץ. כי זה הרגש של אבא ואמא. אז הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו להיות כל מיני שייכים לחיסרון. הנה, התינוק הזה חסר, הילד הזה צריך משהו, הנער הבוגר צריך משהו. הזוג הנשוי הצעיר, הזוג הנשוי הבוגר, הילדים שלהם צריכים משהו, הנכדים. יש איזה מין רגש טבוע בטבע האדם, ומציאות מעשית שמכריחה אותו להיות מן הנותנים. אבל אדם שלא מתחתן, הוא לא רוצה להתחתן, מכל נסיבות. הוא לא רוצה להיות, קוראים לזה היום חס ושלום, תלוי בילדים קטנים שמעצבנים לו, מעצבנים אותו ומבזבזים לו את הכסף. הלוואי שהייתי טועה. אז אדם כזה, כשאין לו מציאות מזדמנת, שמעוררת את הרגש לתת, אדם כזה לא יהיה מן הנותנים, כי זה תלוי במצב, זה תלוי בזמן ובמקום. אם נדבר במושגים של צדקה, מתי אני נותן צדקה? כשיש אני שפושט את ידו, אבל כשאין אני שפושט את ידו, אני לא נותן צדקה. דרך אגב, לכן אולי לפי ההבנה הזאת, צדקה בסתר זאת מעלה גדולה, כי זה לא בא ממקום של התעוררות רגשית חיצונית, זה בא ממקום של מציאות פנימית של נתינה, ולכן אתה נותן גם אם אתה לא בכלל יודע מי המקבל, וגם המקבל יודע בכלל מי נתן. אתה נותן. לא היה כאן שום איזה זעזוע חיצוני שהכריח אותך במחאות לתת. בואו נקרא את כל המשפט הזה, עוד פעם, רק עוד טיפה, נקרא את כל המשפט הזה, שנייה. גומל החסדים שכבר הגיע למדרגתו העליונה, להכיר שהצדקה שהוא נותן איננה באה רק מפני האינסטניסות שלו, הרגש שלו, יותר מהשכל אפילו, שאינו יכול לראות בצערם של הדלים, שאם זה היה ככה, שאז אין מקום לה, לצדקה, לנתינה, אלא רק בזמן שהדלים מזדמנים לפניו, והצער שלהם מוצג לפניו במלוא הפלטות שלו. אז רגש הרחמים, החמלה, הצער, הכאב מתעורר. אבל גומל החסדים האמיתי, שהוא יודע שזה לא תלוי בכלל בחיסרון של הנזקק, אלא זה תלוי במידת הבורא, במידת הנתינה שלך, שמידת הבורא שבך, שתבועה בך, ואתה צריך להוציא אותו מהכוח אל הפועל. אבל גומל החסדים היודע את התפקיד העליון של הצדקה, שלהיות דומה לבורא ושותף לתיקון העולם כפשוטו, על ידי שאנחנו מגלים את מידות הבורא בפועל. אבל גומל החסדים היודע את התפקיד העליון של הצדקה, את העושר הקדוש, לא רק את העושר החומרי, או את העושר השכלי, אלא את העושר הקדוש, הקדושתי שיש בעולם על ידי שאתה נותן. את העושר הקדוש שהכלל והפרט משיג בעילויו על ידי הצדקה וגמות החסדים. הוא לא, אם אין עניים הוא לא נותן צדקה. הוא מחפש את העניים, הוא רודף אחרי העניים. ולא דווקא כסף, כמו שאמרנו. הוא קורא ואני אשאל, למי אני יכול לתת? ואני יכול לעשות טוב כדי לא יהיה לאחרים? לכן הגימל של האות, הרגל של האות גימל, היא חייבת להיות נטויה כלפי האות ד', כי אם גמילות החסדים היא תבואה בך מהמקום של הנותן, ולא מהמקום של הרגש המזדעזע או השכל המבין, אלא מהמקום של ההידמות לבורא, אז אתה תרדוף אחרי הדלים. הרגל שלך, של הגימל, של הגומל, של גומל החסדים, תרוץ אחרי הדלים. היא תרוץ כי היא מבינה את העיקרון, היא מבינה את היסוד, היא מבינה את האידיאל. אז לא, אם יש אני כן נותן, אם אין אני לא נותן. אלא אני כל הזמן מחפש איך להידמות לבורא, איך לתת, איך להשלים את הבריאה, וכו'. לכן, אבל גומל החסדים יודע את התפקיד העליון של הצדקה, את העושר הקדוש, שהכלל והפרט משיג בעילויו, על ידי הצדקה וגמות החסדים, הוא יהיה תמיד רודף צדקה וחסד. אוהב את הבריאות, רודף אחרי הבריאות לתת להם טובה, לגמול להם חסדים. ודרכו יהיה תמיד למצוא מקום להרחיב את מפעלי החסד. הוא לא יחכה שמפעל החסד יבוא אליו. הוא יחפש את מפעל החסד, הוא ימציא את מפעל החסד. וזה לאו דווקא עוד פעם, זה לאו דווקא בכלל בממון. מה היית אמר, אמרו התינוקות, פשיט, קראי דגימל, פשוטה הרגל, נטויה הרגל של האות גימל לגבי ד', שכן דרכו של גומל חסדים, לרוץ אחרי דלי. טוב, נקודה פשוטה, אבל חשובה. מי רצה לומר משהו? בסוף, לפני יאיר היה מישהו שרצה לדבר. אתה רצת לפניו, נראה לי. רצה להגיד משהו? עם העת. לא רצית. יאיר, בבקשה.
אם יש מצב של, דיברת קודם על זה של הורים קודם חסדת נותנים, ואני גם חסדת
משלמים. אני לא אומר שתמיד הם צריכים לתת בפועל, אבל ככה הם, זה טבוע בהם.
אם יש מצב גם כן שבאיזשהו שלב, לא דווקא שם ההורים הגיעו למצב פיזי קשה, יש מצב שגם ההורים בחסדת מקבלים הילדים?
באופן טכני יש דבר כזה.
איזה קדמה?
כלכלית. פיזית.
לא, זהו. פיזית.
שלא נדע, יש מצבים לפעמים שאנשים מגיעים לגילאים מופלגים אפילו הייתי אומר, שהתפקוד הפיזי שלהם, או לפעמים לצערנו הרב אפילו בשלבים צעירים של החיים, שהם צריכים עזרה בתפקוד היומיומי הפשוט, הפיזי, הכלכלי וכו'. זה ברור. אז מהצד הטכני, הילדים הם כאילו נותנים. אבל מהצד הפנימי, ההורים הם נותנים. קראת
השפעה, אני מדבר, לא דווקא פיזית. יש השפעה שההורים...
ודאי שיש השפעה, יש השפעה דו-סטרית, זה הקטע השני. זה לא רק שהרגל של האות ג' נטויה כלפי ד', וכאן הגומל הוא כביכול הפועל, אלא הרגל של האות ד' היא צריכה להיות נטויה כלפי ג'. אם כן, נרצה שגם הדל הוא הפועל, גם המקבל הוא הפועל, גם החסר הוא הפועל. זאת הפסקה הבאה, לכן אמרנו ששתי הפסקאות האלה זאת חטיבה אחת. זה התברר כשנלמדת את הפסקה השנייה. יותר אם הבנתי את השאלה אנחנו.
בנקודה הזו...
בנייהו, רק שנייה ידידה, שנייה ידידה. בנייהו, כן.
לפי מה שלמדנו גם היום, זה נראה שאנחנו צריכים לרצות שיהיו עניים בעולם.
אנחנו לא צריכים לרצות, זאת עובדה.
אבל אנחנו, אסור לנו לגרום לשום
מצב. אתה ואני ניתן צדקה וכסף וחוכמה ועצה טובה וכתף, והקדוש ברוך הוא ידאג שלא יחדל אביון מקרב הארץ. אנחנו נדאג שלא יהיו עניים, והקדוש ברוך הוא ידאג שיהיו עניים. תמיד לפני חגים, אז מתקשרים בתקשורת כל מיני מפעלי צדקה וחסד שנותנים סלי מזון למשפחות נזקקות. כל מיני מפעלים שבאמת הזכויות שלהם רבות מאוד. אז שמעתי פעם אחת איזה רעיון לפני שנה או שנתיים או שלוש או ארבע, לא זוכר, עם איזה גוף גדול בארץ שסיפר, והכל בהתנדבות, הכל בלי שום תמיכת ממשלה, הכל בהתנדבות, אנשים צדיקים, גם תורמים וגם אנשים המתנדבים שם צדיקים ממש. אז שאלו את יושב ראש העמותה, כמה סלי מזון אתה מחלק השנה? אז הוא אמר, אני מחלק, נגיד סתם לדוגמה, 3,000 סלי מזון, 30,000 סלי מזון. ומה אתה מאחל לעצמך, שאלה מראיין שנה הבאה? אני מאחל לעצמי שלי כסף לחלק לא ל-300 או ל-3,000 או ל-30,000, אלא ל-300,000. אמר השומע, טיפה שכמוך, היית צריך לאחל שלא יהיו עניים שנה הבאה. לא שיהיה לך כסף ל-300,000 סלי מזון, שלא יצטרכו אפילו סל מזון אחד. מי צודק? שני, מהצד של הבחירה החופשית שלי, האחריות שלי, אני צריך לדאוג שלא יהיו עניים. אז יושב ראש העמותה צריך להגיד, אני מאחל לעצמי ששנה הבאה לא להצטרך שום סל מזון אחר. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא ינהל שכנראה עוד יהיו סלי מזון בעולם. עכשיו, זה לא רק במובן של המזון הכלכלי, זה גם במובן של המזון בתחומים שונים של חיים.
בסדר?
בגאולה אחרונה, תראה, כשחזן אמרו שכשעמדנו בהר סיני, אז לא היה עיוור, ולא היה חירש, ולא היה בעל מום, ולא היה שום חיסרון בעולם, זה בהר סיני. לעתיד לבוא, חכמים אמרו שכולם יתרפאו. יתרפאו מכל החסמנות שלהם. אבל כרגע בעולם שלנו יש חסמנות בעולם. כן, ידידי, אבל כשאמר רציתי להגיד.
אז אלה המזון האלה, אולי אחד בגלל
השני חי.
מי שנותן
חי
בגלל
השני
מקבל, מי שמקבל בגלל
השני
נותן.
זה הפסקה הבאה, אתה צודק, תכף נראה. בואו תיבקש.
אבל זה תיקון עולם, יש לנו עולם תמיד שחסר.
איזה מה?
זה תיקון
עולם. אנחנו משלימים. כמה שניתן להשלים? מה, אתה רוצה כמויות? כמה היה חסר לפני 1,000 שנה, כמה חסר עכשיו? אני לא יודע.
אף פעם לא יהיה מצב שזה שלמות.
לעתיד לבוא, יש שלמות. כרגע, השתלמות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו כתכונה, כטבע, במציאות של השתלמות. בסוף יהיה שלם, אבל מצד האמת, גם השלם הזה הוא בלתי שלם, כי צדיקים אליהם מנוחה לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. בעולם הבא הוא אין סוף, ולכן אין סוף להתפתחות. ואת הנקודה
הזאת אפשר ללמוד משלום.
מה ידידיה?
הנקודה הזאת
שכבודו
הזכיר עכשיו, אפשר ללמוד
מהמידה
שלום.
שהיא? ידידי,
גברתי שלום, שם השלום, הו"ב כתובה שלום.
הו"ב כתובה, יפה.
גם
מסביב
התורה.
נכון. מה אתה אומר אותי?
אבל זה כאילו
אז נותנים גז בנפרד. לא, למה? תראה, אחד התסכולים של אדם אידיאליסט, זה שהוא רואה שכל מה שהוא עושה בתחום האידיאליזם שלו, מקדם את המציאות סנטימטר ורבע. והוא רואה שיש עוד מאות קילומטר שתקועים. מסקנה? לא שווה להיות אידיאליסט. מה אתה אומר על המסקנה?
לא. אבל זה קידם הרבה דברים.
את מה?
אבל תכל'ס זה קידם הרבה דברים.
בסנטימטר ורבע הזה קידם המון דברים. אם כל אחד מאיתנו יהיה אידיאליסט באופן עקרוני, ויראה באיזה תחומים של חיים, אפילו שהם נראים לו קטעים קטנים של חיים, באיזה תחומים של חיים הוא יכול לקדם את המציאות, תאמין לי, עשה את הדבר הכי חשוב בעולם. הרי זאת מחלה של כולנו. שמרוב האידיאלים הגדולים שאנחנו רוצים לתקן את העולם בכל הרבדים, בכל הממדים וכאן ועכשיו, אנחנו רואים את המלאכה, מתחילים לנוע איזה סנטימטר, רואים מה נשאר, רואים את היקומים בדרך, מתייאשים, אומרים לא שווה כלום. זה לא רצון השם. רצון השם שכל אחד מאיתנו יקדם את המציאות כמה שהוא יכול. בואו נדבר במושגים הכי פשוטים. אני לא צוחק בכלל מה שעכשיו הולך להגיד. כל אחד מאיתנו משתבח מבחינה רוחנית, מתוך מקום של אידיאליסטיות, כלל ישראל תיקון עולם, בעזרת השם 10 ילדים. כפול בלי עין הרע מספר אנשים שיושבים פה, לכל ילד עוד 10 ילדים, עוד 2 דורות, מפלגה, רק ממי שיושב פה. מה זה מצחיק?
מפלגת שלטון.
תלוי מפלגת שלטון. שאלה כמה יהיה מנדט.
אני כבר לא נגיד
לי אחוז החסימה. ידידיה, בוא ניתן לעוד אנשים לדבר ברשותך. בסדר, בבקשה. גל, בבקשה, כן.
אני רוצה לשאול על הסתכלות מסבית אחרת על גבול חסד. אם אני מבין, נניח ש... אם אני מקדיש זמן לגמילות חסדים, אז בעצם כל הזמן אני ארגיש את הנתינה שבאה בעצם הקדוש ברוך הוא ועובר את דרכי. זאת אומרת, ממש הסתכלות מבחינה אינטרסנטית, שאני רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא, ואני יודע שבשביל זה אני צריך גם לקבל וגם לתת הלאה.
מישהו שאל את השאלה הזאת, או מישהו העיר את ההערה הזאת לפני שבוע או שבועיים, שזה לא מהמקום של שאני רוצה להיות אתה. אני עושה את רצונך. זה שאני מרגיש עם זה טוב, ומבין עם זה טוב, והנשמה שלי חיה טוב עם זה, מצוין. אבל זה לא מתחיל מהמקום שלי, כדי שאני ארגיש טוב. זה מתחיל מהמקום, אתה ציווית. גדול המצווה ועושה ממי שלא מצווה ועושה. אני עושה את זה כי אתה ציווית.
אז אני שואל דווקא מי שעושה את זה, כי...
הוא מרגיש טוב עם זה.
הוא מרגיש טוב עם זה, והוא יודע שאם הוא רק יקבל ולא יצא פוצה, אז הוא לא יוכל להמשיך לקבל.
תראה, נקודת המוצא היא לא צריכה להיות, אני מרגיש טוב. נקודת המוצא היא צריכה להיות גדול מצווה ועושה. חז"ל אמרו, מצוות לאו ליהנות ניתנו. לא אמרו שאסור ליהנות מהמצווה. אני לומד תורה, אני נהנה מלימוד תורה. אבל אני מקווה שאני לא לומד תורה כי אני נהנה. אני לא מתורה כי השם אמר. זה שעל הדרך אני נהנה, למה לאכול סלט לא מתובל? סלט מתובל, מצוין. השאלה מה נקודת המוצא? האם נקודת המוצא היא ההנאה שלי, ואז אני הופך חס ושלום את הקדוש ברוך הוא בתורתו ומצוותיו לקרדום לחפור בה, וזה דבר חמור ביותר. או שאני יוצא מנקודת המוצא שהמצווה ציווה, ומצד זה אומר תוספות לפיכת הפירושים, גדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה, כי מי שמצווה ועושה הוא עושה את זה מצד הבורא ולא מצידו. זה תירוץ אחד שם בתוספות, איך יכול להיות? אבל זה שאני על הדרך גם נהנה, המצוות לא נהנו לא ניתנו בשביל להנות, הם ניתנו כי אני מקיים את רצון המצווה, אבל על הדרך אני נהנה. כשאתה יושב בסוכה אתה נהנה כיף, אתה בטיול שנתי באמצע החיים שבוע רצוף, מה רע? לא רע, נכון? נקווה שאנחנו לא יושבים בסוכה כי אנחנו בטיול שנתי, אלא הקדוש ברוך הוא ציווה. זה כיף לישון באוויר, ואם אתה בכלל באיזה מקום שיש בו תנועה של אוויר ויש בו ריחות נעימים ואתה על הדשא, שבוע יצאת לטיול בתוך הבית, לא רע, יש לך גם את הבית וגם מחוץ לבית באחד המחקים, במקום אחד. כן,
השאלה
שאתה
רוצה
לקחת
את זה כל כיוון אחר.
כן,
אם אני רוצה לפרסם את זה, לשכנע אנשים, שאלה מה, עדיף לעשות ללמוד חסדים או כלום? ולהגיד אם אני יכול לשכנע אנשים שהם יבינו שזה בשבילם, שהם נהנים מזה, שזה לטובתם. והאופציה, או שהם לא יעשו כלום, או שהם יבינו שזה לטובתם, ורק השאלהם, הם יעשו את זה, כי ממש זה בצורה אינטרסנטית ולעצמם.
תראה, אתה שואל עכשיו שאלה כבדה. שאלה עקרונית, זה לא רק בנושא הזה. אם אני יכול לקדם אותי או אחרים, לא מהממדים השלמים, הנכונים, האידיאליסטיים האמיתיים, אלא ממניעים אינטרסנטיים, חומריים, פשוטים. האם לעשות את זה או לא לעשות את זה? חזק כבר אמרו, כבר ענו תשובה לשאלה הזאת. מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. כל מה שאתה יכול להרבות חסד, גם זה שלא לשמה, כל מה שאני יכול להרבות, גם זה לא לשמה, מתוך שלא לשמה, בעזרת השם, יבוא לשמה. בסדר? יש הרבה מה לדבר על זה, אבל זה ייקח אותנו למקום אחר קצת בשיעור, כי זה לא הנושא שלנו כרגע. מישהו פה רוצה להעיר משהו? לא. בן, כן. יוצא הרבי,
מה שיוצא,
מה
שכל
הדברים שאני אמרו
פה, אני מקווה שאני אצליח להגיד את השאלה. סתם לדוגמה, על תקן מה שהבידי אמר, שהרצון לקבל והרצון לתת מחיים אחד את השני. עכשיו, אם המצב, אם חס וחלילה קורה מצב כמו שאמרת, שהעולם היה מגיע למצב של שלמות קיצונית כביכול, תראו לי טוב, אין אני, אם הם חולים, אם זה הכל ככה מושלם, כולם שמחים ומאושרים. אז מאליו, אם מת הצורך לתת, כי הם מחיים אחד את השני, אז גם לאט לאט היה גובה הצורך לקבל, ואז אנשים היו עוזבים את עבודת השם, כי הם היו נכנסים לזה אשליה. שהכל מושלם.
בוא נגיד את זה אחרת, בוא נגיד את זה יותר קיצוני. ברגע שהעולם יהיה שלם, העולם הזה יתמוטט. הוא יגיע לסופו. העולם ימות כשתהיה שלמות. זה מזכיר קצת זוג צעיר שמתחתן, שיש בשלבים הראשונים, בחודשים הראשונים, המון סידורים. אפילו ברמה הטכנית אני מדבר, עוד לפני הרמה הזוגית, והרמה המקצועית, והרמה הכלכלית, והרמה הרוחנית, עוד לפני כל זה. ברמה הטכנית. מכונת כביסה פועלת, הצינור בביוב מחובר, אין נזילת מים, המדף עומד על זה, אבילון, בסדר, הכל בסדר. הם מחכים הזוג הצעיר, מתי ייגמרו הסידורים? והם מגלים, נקווה מהר, שהם לעולם לא ייגמרו. הנשואים כאן מחייכים. כי זה נכון כנראה. כשאני הייתי בטוח שנגמרה לי הרשימה, בדף, פתאום התחילה הרשימה חדשה. שטבח שמולד. יש עדיין מה לתקן. יש פה אדם נשוי שנגמרו לו סידורים? כי אני מוכן לתת לו חלק מהרשימה שלי.
אפילו בלי לסדר, הסידורים לא נגמרו.
נכון. אף לא נגמרים הסידורים ברוך השם. אפילו ברמה הטכנית. תמיד יהיה מה לסדר, ותמיד יהיה מה לטפל, וברוך השם אנחנו ממשיכים להשלים את המציאות. אפילו ברמה הכי טכנית של המציאות. תיקנתי את המכונת תפיסה, יש לי פתאום איזה נזילה. נתקנה הנזילה. פתאום נשברו לי המשקפיים, חס ושלום. נשברו לי המשקפיים תוקעו, הגיע הפנצ'ר. הפנצ'ר נגמר, המקרר. המקרר נגמר, אבילון נפל. אז זה... נכון או לא? כן או לא?
צדק,
צדק. זה הנחות, באלף. לא אמרנו להזניח את הסידורים, רק אמרנו לא להיות באשליה שיום אחד הם ייגמרו. הם לא ייגמרו.
זה דרך חמור מי שלא יודע לתקן.
תאמין לי שאני לא יודע לתקן. זה יותר חמור, אבל תרשה לי להגיד, זה יותר חמור מי שחושב שבסוף הוא יתקן את הכל. יש רק מקום אחד שבו הכל עומד על מקומו בשלום. קוראים לו בית קברות. שם הכל לפי שורות, מחלקות, חלקות, הכל מסודר, שום דבר לא זז, אין מה לסדר.
שם גם כן לא נגמר.
נכון.
יש נכון, נגמר. אם לא,
נכון.
גם יש עמידת קבר.
טוב. אבל יחסית, לפחות מי שבא כלפי חוץ. לפחות מי שבא כלפי חוץ. מי רצה לומר שם משהו בסוף? כן, בבקשה.
הרב.
לא, בן, אחריך, סליחה.
הרב אומר שזה לא
מדרגי העליונה,
הוא אומר חסדים מתוך איסטיניסטי, נכון? אבל בסופו של דבר,
הרבה דלים נושאים
ממנו.
נכון, לכן מה שאמרנו מקודם, שמתוך שלא נשמע, יבוא לשמע. זה שאני תורם לבית הכנסת, כדי שיהיה שלט בכניסה לבית הכנסת, המזגן נתרם על ידי פלוני אלמוני. זה, לא אמרנו שזה אידיאל גדול. אבל בסדר. הרי בתי כנסת חיים היא ראש שנה ויום כיפור. מה קורה בלי? לפחות חלק מבתי הכנסת. אנחנו לא מזלזלים בזה, רק אנחנו אומרים, גם אם הוא עושה את זה בשביל השלט, א', זה לא אידיאל, וב', טוב שלט מבלי שלט. טוב שם משמן טוב. בסדר.
אני לא זוכר בדיוק את הנקודה, אבל אולי אני אזכיר בערב.
בבקשה.
אבל יש שבנתיב החסד, המהר"ל כותב שם על שהצדקה ניתנת מתוך חיסרון, משהו בסגנון הזה, זה לא בדיוק חסד.
אני אוהב לראות כתוב, תביא לי כתוב. בשמחה כתוב, נהיה מדויקים, כי במערה צריך להיות מדויקים. בסוף, עכשיו שכחתי את שמך בסוף. שכחתי את שמך.
יוגב.
יוגב?
כן. חבר. אתה אומר שהעולם ימות והכל יהיה מושלם.
נכון. גם, דרך אגב, גם זוגיות תמות שהכל יהיה מושלם. גם האדם ימות אם הוא חושב שהוא מושלם. גם הבניין הרוחני של האדם ימות כשהוא חושב שהוא עושים את המלאכה. צדיק גמור, כמו שאמרנו הרבה פעמים, הוא גמור. חייב להיות בעל תשובה. וכן, כל מה שאני חושב שהוא מושלם, הוא מת. אין מושלם אף פעם. לא אני, לא בכלכלה שלי, ולא בתורה שלי, ולא במידות שלי, ולא במשפחה שלי, ולא בחברה שבה אני חי, ולא עם ישראל, ולא האנושות, ולא ההוויה. כל החיים, כל ההיסטוריה, זה תהליך אחד ארוך של השתלמות. כל מי שחושב שהוא שלם, הוא בעצם מת. סליחה, רק עוד חצי משפט, סליחה, קטעתי אותך. גם ברובד הרוחני שלו. אם אדם חושב שהוא צדיק גמור, הוא מת. הוא באמת גמור. כן, סליחה. כן.
אני אומר, ההשתלמות אמורה להוביל לאנשיות, לאן צריך לשאוף.
ההשתלמות אמורה להוביל לבניין, להשלמת חיסרון, וכנראה שבספקטרום, נגיד זה ככה, או במבט האלוקי על המציאות, כנראה שהעולם הולך ונהיה פחות חסר. הולך ונהיה יותר שלם. לכן הרב אומר בעולת ראייה על הפסוק שאנחנו נוהגים להגיד בתפילה, ספר תהילים, ישמח לב מבקשי השם. מדייק הרב, למה לא כתוב ישמח לב מוצאי השם? למה מבקשי? אומר הרב, הבקשה של האדם זה לא להיות מוצא, זה להיות מבקש. גם מה שמצאתי זה התחלה לבקשה חדשה. לכן ראיתי פעם, הראה לי חבר בספר דגל מחנה אפרים, שחרתי כרגע את שם מחבר.
ליפעם
ליאדו. מה?
ליפעם ליאדו.
רבי?
ליפעם
ליאדו. ליפעם ליאדו. דברים נפלאים ביותר. אז הוא מביא שני מקורות בחזל, שיש בתוכם, בתוך המקורות האלה, שתי גרסאות. נתחיל קודם כל בפסוק. רוני עקרה, לא ילדה. איפה אתה שם את הפסיק? אתה שם את הפסיק ברוני, פסיק, עקרה לא ילדה. או רוני הכרה, פסיק, לא ילדה. שאלה ראשונה. שאלה שנייה. אמר אנטיגנוס איסוחו, הוא מביא את זה שם. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב, עכשיו שתי גרסאות. או שלא על מנת לקבל פרס, או על מנת שלא לקבל פרס. מה החילוק? בוא נתחיל בחצי השני. אם אני אומר שלא על מנת לקבל פרס, אני לא עושה את זה בשביל הפרס. אבל אם יהיה פרס, לא רע. בסדר גמור. אני לא עושה זה בשביל, אבל למה לא אם יגיע בסוף הפרס? או אפשרות שנייה, על מנת שלא לקבל פרס. אני לא רוצה פרס. מה ההבדל? כן, אבל מה ההבדל? אומר בעל דגל מחנה אפרים, בואו נחזור לרוני הקרא לא ילדה. מי זאת זאת שמרננת? בין אם יגיד שמרננת הכוונה מתפללת, או מרננת הכוונה שמחה. אפשרות אחת, רוני, פסיק, אותה ההכרה שלא ילדה, שהייתה הכרה, ועכשיו היא ילדה. לכן היא מרננת, כי היא שמחה, היא מודה לקדוש ברוך הוא שהיא ילדה. עכשיו מצד אחד יש כאן יתרון גדול, הנה היא מצאה מציאה, יש כאן לידה, יש כאן הריון, יש כאן לידה, יש כאן תינוק, יש כאן אדם חדש, ברוך השם. אם כן, הגענו לתוצאה, יש כאן לידה, יש כאן חיים חדשים. מצד שני, מה הסכנה כשאדם, במרכאות, יולד לידה? הוא יכול לנוח על זרי הדפנה. לכן הוא חייב לראות את עצמו מצד שני, אומר בילדה למחנה אפרים, כי הכרה. רוני, הכרה, פסיק, גם אם את ילדת, את חייבת לראות את עצמך כי הכרה. ואת צריכה לרנן על זה שמצד אחד ילדת, אבל מצד שני שאת עדיין הכרה, כדי שתמשיכי ללדת לידות נוספות. השקיעה על זרי הדפנה זאת הסכנה הכי גדולה של החיים. לכן רוני פסיק אותה הכרה שלא ילדה שעכשיו היא ילדה. מצד שני היא צריכה לראות את עצמה עדיין כהכרה. לכן רוני הכרה פסיק שלא ילדה. אותו דבר, יהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. אבל אם יגיע הפרס, אני ארגיש הנה הגיע הפרס, סיימתי את המלאכה. לכן צריך את הגרסה השנייה, על מנת שלא לקבל פרס. אני לא רוצה פרס. לכן כל החיים שלנו בעצם זה לידה והכרות, לידה והכרות, לידה והכרות. שמחה על היש, שמשאיר פתח להתקדמות ליש היותר גדול. קוראים לזה תשובה בעברית. לכן יוצא לפי זה, לפי החלבון הזה, שאין סוף להשתלמות. זה תהליך אחד ארוך מאוד. בסדר? כן או לא? טוב, נקווה ש... אפשר להתקדם לפסקה הבאה? בן, אחרון ודי.
כן, שאלה
קטנה
נכון אמרת
מקודם הרב
שבמעמד
הר
סיני העולם חזר לשלמות, אבל לא באמת שלמות, גם
שלמות פוטנציאלית שעתידה להיות, עתיד לבוא.
זהו, עכשיו השאלה שלי זה אם במעמד
הר
סיני אז השלמות הזאת הייתה...
לא הנושא שלנו, ברשותך, עזוב. לא הנושא שלנו עכשיו, נדבר על זה אחרי זה. בסדר? טוב, אז אם כן, עד לכאן למה ג' הרגל של עוד ג' נטויה כלפי האות ד'. בסדר? אני רוצה רגע להסביר את עצמי שחזה שם אף אחד לא יעלב. לפעמים אני עוצר באמצע שאלה או לא עונה לשאלות, כי זה יכול לפזר את השיעור. אני יודע שחלק מהשיעורים, אנשים רבים מתלוננים, גם פה, גם באינטרנט, בעיקר מה שמעתם כרגע זה התלמידים שפה, שהשיעור מתפזר לכל מיני כיוונים ולא מגיעים בסוף לדברים ברורים. לכן, אם אני מזהה, אולי אני טועה, אבל אם אני מזהה לפי נקודת הזיהוי, לא יודע מי נכונה, שלי, אחרי שאלות שלא קשורות לעניין שלנו, אני מנסה להשאיר אותן בצד. לכן כל מי שאני לא עונה לו, או אומר לו נדבר אחרי זה, או חותך אותו אפילו לפעמים, א', זה לא בסדר, ב', אני מבקש סליחה, ג', זה לטובת התלמידים, לטובת כולנו, שיצא פה משהו מסודר. מקובל עליכם או לא? כן או לא? אני פשוט אומר את הדברים מניסיון של הרבה שנים קודמות. בסדר, בן? ואבא, אנחנו מדברים אחרי זה, אתה יודע. הלאה, תדבב. ומה טעמה פשיט כרד ד' לגבי ג'? מה הסיבה שהרגל של האות ד' נטויה כלפי האות ג'? אומר הרב, אומרת הגמרא, סליחה, דלים צלי נפשי. הדל צריך להמציא את עצמו לעני. הקטע הזה בין היה עכשיו, הוא קטע ארוך. אבל יש כאן כמה שלבים בפסקה הזאת, חשוב לקרוא את כל הקטע. לפני כן, רק נקרא את רש"י. מה היא טעמה פשיט קרא ד' לגבי ג' ולא לגבי ה'? כמו שאמרו מקודם, האות ד' בכלל, הרגל שלה הייתה יכולה להיות כלפי האות ה', נטויה לאות ה'. אז למה היא מושכת קצת לצד ג', כמו שאומר רש"י, ולא לגבי ה'? אומר הרב, בואו נקרא את כל הפסקה, היא ארוכה, אבל צריך לראות את כל התמונה כאן. רעיון הצדקה בישראל ברום האצילות שלו, העומד למעלה מייסורי החיים ופיגיהם, למעלה מהכרחים למלא את המחסורים הדוחקים כל כך את האדם בחייו החומריים, אלא אותה התכונה המושרשת במאוז הקודש, אותה המטרה המוסרית הקדושה שבשבילה יצר הקדוש ברוך הוא את העולם החברותי בזאת הצורה שהיא לא תוכל לעמוד מבעלי מידת הצדקה. אני קורא דרך אגב את הדברים חוץ מלהסביר, כי חשוב שנרוויח כאן עוד משהו בשורים האלה, שיהיה לנו יותר גישה לתורת הרב, שיהיה לנו יותר קל להתחבר למילים, לכן מי שמסתכל בפנים ירוויח עוד משהו על הדרך, כדאי לראות את זה בפנים. עלה כאן פסיק. היא מתפשטת לא רק על הנותנים, על משפיעי הצדקה, כי אם גם על המקבלים. אז על משפיעי הצדקה, הגימל, הגומל, שהרגל שלו נטויה כלפי הדלת, שהוא רודף צדקה, זה דיברנו מקודם. עכשיו, מה הדלת, מה הרווח של הדלת, שנטויה, הרגל של דלת נטויה כלפי גימל? כי אם גם על המקבלים. זה האור ד', הדל. והדל שבישראל, המוכרח לפי מצבו לקבל צדקה, יכול לבוא לידי התרוממות, לידי ההתרוממות הזאת, עד כדי לבטל את כל הסיבות החומריות שהן דוחקות אותו לקבל צדקה. ולצערנו הרב, המציאות הזאת מצויה ממש. ולהתעלות בחוג של שמחת היצירה, שיש בתיקון העולם וזיכוכי הנפשות שבאים על ידי מפעלות הצדקה. אין לך לראות בפנים. הלאה. והעלייה הזאת מצד המקבלים, המאשירה אותם עושר רוחני עליון מאוד, תוכל להשכיח מהם את כל אינותם, עניותם, עד אשר הם לא יתארו כלל לדרוש את הצדקה, מטעם כל מועקה גשמית, שכל זמן שהמקבל עומד על מדרגה זו, אינו צריך כלל זירוס שימציא את נפשו לפני אלה שהם חפצים להטיב עמו, ולהציל עומר רעתו. איי, 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 כמה זה חשוב. אבל במעמד ההתרוממות, שאז המקבל הוא עלול לשכוח את כל מחסוריו, והוא אחוז במעמד של קבלת הצדקה רק בשביל התוכן הקדוש והנאצל שיש בה, אז הוא עלול להיות שוכח גם כן את הפעולה של המצאת נפשו לפני אלה הנדימים החפצים לזכות בו, ולהתרומם על ידו לאותה המדרגה שהצדקה מרוממת את עושיה. ולשם כך באו רשמי המחשבה בתמונת הדלת וסמיכותה להגימל דלים ציין לנפשי, כלומר למען הוציא מן הכוח אל הפועל את הצד המרומם של הצדקה, המאשר את הנפשות, את נפשות בני האדם באושרה של הנדיבות ושל האהבה, שבה משתתפים שווה שני הצדדים, הדל וגומל לחסדים ביחד. ורגש הצער הולך ובשר מכל התכונה הזאת של הצדקה, אף על פי שהעוני והמחסור נביאים אימה, כי ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב אימה. עצב או עצב, ידידיה?
עצב
אימה. טוב, בואו נחזור לדברים. החלק הראשון ברור, אבל יש כאן שני חידודים. אומר הרב, רעיון הצדקה בישראל ברום האצילות שלו, כשאנחנו מתרומים למדרגת הצדקה ברובד העליון שלה, שזה להידמות לבורא, להיות שותף בתיקון העולם, השלמת החיסרון וכו'. אז רעיון הצדקה בישראל ברום האצילות שלו, העומד למעלה מאיסורי החיים ופיגיהם, זה למעלה מהצורך הכלכלי שלי כעני, כדל, זה למעלה מהצורך החוכמתי שלי, זה למעלה מהצורך בירת שמיים שלי, זה למעלה מכל הצרכים החסרוניים שאני צריך להשלים אותם בתוכי. במובן החיצוני הטכני, אלא זה כבר נהפך למשהו אידיאלי, זה נהפך כבר לערך קדושתי. הנה, אני שותף, זה שאני דל, אני שותף בבריאת העולם. אני מזכה את הנותנים לתת. אם כן, מי שבעצם הוא כאן הנותן ולא מקבל זה אני. אם כן, אני, שהוא בעצם מקבל טכנית, נגיד כסף, או דברים אחרים, הוא בעצם רואה את עצמו כנותן. כי הוא נותן לבריאה את האפשרות להיות דומה לבורא על ידי זה שהוא אני, ויהיה מי שייתן לו, כי הוא חסר. ואז יכולה להתפתח איזו מציאות רוחנית, אני מגדים רגע את המוכן מבטא, ואז יכולה להתפתח איזו מציאות רוחנית השלייתית כזאת, שמרוב שהאדם שייך למדרגות רוחניות עליונות, הוא כבר שכח שהוא צריך לחם וריבה, למרות שזה יקר נראה לי, לאכול ארוחת בוקר. הוא כבר שט בעולמות רוחניים. אני חלק מתיקון עולם. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, שעשית אותי אני. בזכותי יש אנשים שדומים לך. כן, ומה מאוחד בוקר? מה זה חשוב? אני מביא את העולם לתיקונו הרוחני. ומה מאוחד בוקר? זה לא משנה. אני דומה לריבונו של עולם. הסכנה הזאת, שכשאדם מתרומם מהצרכים הטבעיים הפשוטים, למעלות רוחניות עליונות, ובדרך הוא שוכח את הצרכים הטבעיים הפשוטים, ואת החיבור בין הרוח העליונה לחומר התחתון, הבעיה הזאת היא בעיה לצערנו הרב מצויה מאוד, גם בלכות צדקה. אני מכיר אנשים כאלה, שהם לא יצאו מהמשבר הכלכלי שלהם, באידיאל הם לא יצאו. כי הם חושבים שהם מזכים את הבריות לתת להם צדקה, בכך שהם נהיים דומים לבורא העולם, והעולם נהיה יותר קרוב לבורא ובסוף יגיע לתיקונו, ולכן זה אידיאל שאני אשאר אני. ולכן אני לא אנקוף אצבע כדי לפתור את הבעיה הכלכלית שלי. לא פעמונים, לא שמעמונים, שום דבר. לא ילך לעבוד. יש אנשים שככה חיים. אני מדבר מידיעה, לא מהשערה, מידיעה, אני מכיר שמות ומספרי טלפון. יש לי חבר אחד כזה. בהקשר הזה הוא לא חבר שלי. אמרתי לו את זה פעם. בשיחת נפש, כאוהב אלוהים. אל תפיל על אלוהים את חוסר האחריות שלך. הלכתי איתו פעם לכספומט, להוציא כסף. אמרתי לו, תדע לך, אני עושה עכשיו טעות שאני מוציא בשבילך כסף. בפעם הבאה, אני לא אבוא איתך. הוא הגיע אליי בפעם הבאה, אמרתי לו, תשכח ממני כי זה לטובתך. אני לא אלך איתך לכספומט, להוציא כסף בשבילך. כדי שיהיה לך לשלם את השכר דירה, כדי שלא נתקו אותך מהחשמל ויעופו אותך מהדירה מחר בבוקר. אל תהפוך את זה לאידיאל. אני לא רוצה לגעת בסוגיות רגישות מאוד, אבל אני אזכיר סוגיה אחת. בעיות של פוריות. זה רצון השם! שנתפלל! זה רצון השם שתתפלל, וזה רצון השם שתלך לרופא הטוב ביותר. זה רצון השם! ואל תגיד, ואת השם הייתה זאת. לך לרופא. יש היום ברוך השם מכון שנקרא מכון פרועה, שיש לו בכל הרמות פתרונות רוחניים, הלכתיים, מעשיים, כלכליים, בריאותיים, בכל התחומים, פילי פלאור. הרבה פעמים כשאדם מתרומם מבחינה רוחנית, והפרופורציות אצלו בין רוח לחומר מתחילות להתמקם בצורה יותר נכונה, הוא הולך עם זה עד הקצה, והוא שוכח את החומריות. הוא שוכח לטפל בחומריות. ואז ממילא אומר הרב, השלב השני של הפסקה, ממילא הוא כבר לא רוצה לקבל צדקה, כי מה זה משנה אם לא אכלתי שלושה ימים? לא משנה. אני פותח את הברז בגן הסוס, שותה מים, חופר קצת בפח הזבל, מוצא איזה שאריות, אוכל, כדי לא למות. אמן, השם ישמור. לכן יכולה להיווצר מציאות מקולקלת כזאת. רגע, ידידיה. רגע, אבל יש תפיסה כזאת, אתה יודע אותה. יש תפיסה כזאת. לכן אומר הרב, רעיון הצדקה בישראל ברום האצילות שלו, העומד למעלה מייסורי החיים ופגעיהם, למעלה מהכרחים למלא את המחסורים הדוחקים כל כך את האדם בחייו החומריים. ואנחנו צריכים לעלות למעלה מזה, ולא להתעקע ברגש הנמוך או בשכל שמבין, אלא לעלות למדרגת הבורא והבריאה, השלמת החיסרון, דמיון לבורא. תיקון עולם, ברור שאנחנו צריכים לעלות למדרגה הזאת, אבל מצד שני לא יכול להיות שהמציאות הטבעית תשתכח מאיתנו. אלא, אותה התכונה המושרשת במעוז הקודש, למדרגה הזאת האדם עלה. הוא עלה למעלה מהכרחים למלא את המחסורים הדוחקים אותו, למעלה מייסורי החיים ופגעיהם. אלא אותה התכונה המושרשת במעוז הקודש, אותה המטרה המוסרית הקדושה שבשבילה יצר הקדוש ברוך הוא את העולם החברותי, וזאת הצורה. לאידיאל הזה הוא כבר שייך. שהיא לא תוכל לעמוד מבלדי מידת הצדקה, ואז הוא רואה אידיאל בהיותו חסר, והוא רוצה לה, אולי להמשיך את האידיאל הזה, כי הוא מאפשר לבריאה להיות דומה לבורא, וכו'. אומר הרב, היא מתפשטת לא רק על הנותנים, גומר חסדים, מה הוא נותן, הפתן נותן, אלא גם על הדלים. והדל שבישראל, גם על משפיעי הצדקה, כי אם גם על המקבלים. והדל שבישראל, המוכרח לפי מצבו לקבל צדקה, שימו לב, יכול לבוא לידי ההתרוממות הזאת. עד כדי לבטל, מבחינת היחס שלו, יחס המחשבתי, הנפשי וגם ההתנהגותי בפועל, לבטל את כל הסיבות החומריות שהן דוחקות אותו לקבל צדקה. והוא עכשיו שט בעולמות רוחניים, ולהתעלות בחוג במעגל של שמחת היצירה שיש בתיקון העולם וזיכוכי הנפשות שבאים על ידי מפעלות הצדקה. המחלה הזאת מצויה מאוד, נא לו להיעלף חס ושלום, אצל בעל תשובה. המחלה הזאת, שבהתחלה הוא היה משועבד לחומר, ואז הוא פתאום גילה שיש עולם מעבר לחומר, ואז הוא רוצה להיות משועבד לרוח, ואז החומר תופס אצלו מקום של אפס, זבל שבזבלים, לא שווה כלום. אז מה זה משנה אם אין לי איפה לישון, ואם אין לי מה לאכול, ואם אני לא נשוי, ואם יש לי כל מיני בעיות? מה זה משנה? אני מקבל עליי את האיסורים. הרי יש מידה כזאת, קבלת האיסורים. אז הוא מקבל על עצמו את האיסורים ולא עושה שום דבר כדי לצאת מהאיסורים האלה. ברמה הכי פרקטית עכשיו אני אדבר. הוא חולה, הוא אומר, זה רצון השם שאני חולה. זה רצון השם שתהיה בריא. והדרך שהקדוש ברוך הוא קבע להיות בריא בעולם הזה, היא כפולה. קודם כל השתדלות רוחנית, תפילה וכו', והשתדלות מעשית ללכת לרופאים הטובים ביותר. שני הממדים האלה יבריאו אותך בזאת השם. זה הסדר. גבריאל, רצית משהו? גבריאל.
ואני יכול לבוא...
רגע, גבריאל שם פרטי.
בצלאל
שם פרטי. בצלאל גבריאל, כן.
ואני יכול לבוא בגישה הפוכה לגבי הנותנים. אני מזכה אתכם. תנו לי לזכות אתכם. לבוא בדרישות לגבי הגומלי חסדים שיתנו לו, כי הוא בעצם... תאמן, נגל הפוך על הפוך כזה.
אני מסכים איתך. לכן, כשאתה נמצא בבית הכנסת, ואתה נותן חצי שקל לצדקה, כדוגמה, ואותו מקבל חצי השקל, זורק עליך את החצי שקל הזה ואומר לך, ובדידיה ועובדה, ואומר לך, לך אתה והחצי שקל שלך להזזל, אתה תחליט שיותר אתה לא נותן לו אפילו 5 אגורות. עד שהוא יחזור בתשובה. אני בכוונה מקצין את זה. אתה צודק? אלא אם כן, הוא אדם חולה נפש, זה משהו אחר. חולה נפש צריך לעזור ממקום אחר. אתה צודק. לכן, על זה אנחנו מדברים בדיוק. בבקשה, שמך?
בנייה אוריאל.
בנייה, כן.
מה המינון של הקבלה מול הנתינה שאני צריך להעביר על העולם?
כל אחד במינון שלו.
אני צריך לעבוד 10 שנים מחיי, כל בעייתים לתורה, מברך, יהודי טוב, פשוט, אבל עובד. הוא חוסר סכום כסף ענק.
תראה, חז"ל אמרו, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. נוסח אחר, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. אומר הרב בעיניה שם בגמרא מסכת ברכות, שמידת הנהנה מיגיעו, אדם שמגיע לתוצאות מתוך העמל שלו, זאת המידה, אחת המידות החשובות ביותר. קוראים לזה במשפט אחד, אחריות. אתה נשוי?
לא.
לא. אז הרי אני להתקן אותך, שבעזרת השם שתתחתן, ואיתו בזמנו בקרוב, בלי לחץ, אז אתה תתחייב מדין דרבנן, אתה תתחייב מדין דרבנן בכתובה. כי הרי כל דה מקדש, הדעת דרבנן מקדש. ובכתובה אתה תתחייב, אתה תחתום על זה. יהיו שני עדים. אתה ושני עדים חתומים על זה. אתה תתחייב לפרנס את אשתך. לא ההורים שלה, ולא ההורים שלך, ולא ראש הכולל שלך. אתה מחויב לפרנס את אשתך. רק אתה. לא כתוב שם נספח בעזרה מראש הכולל, או בעזרה מההורים של אשתי, כי הם הבנים של מונטיפיור. זה לא כתוב. מי שחתום שם על הכתובה, זה אתה והעדים שנותנים תוקף הלכתי משפטי לכתובה. עכשיו, מאוד יכול להיות שיות ובעם ישראל צריך תלמידי חכמים, וצריך אדם שיש שקוע בתורה. אז את לעשות להשם אפרו תורתך, כמו שאומר הכסף משנה לרמב"ם, ואני יכול, אבן לברא, לקבל מלגה כדי להועיל לעם ישראל, בין ביותי לומד, או בעזרת השם אולי אפילו מלמד, מעביר את התורה עליו בצורה כזאת או אחרת. יכול להיות, בסדר גמור. אבל נקודת האחריות הבסיסית, הראשונית, שממנה אני יוצא לדרך, היא האחריות שלי. אני אחראי. לכן, אני מאחל לך ולכל אחד מאיתנו, שכשאנחנו נגיע לנקודת הצומת של ההחלטה הזאת, האם אני תורם לעם ישראל, בכך שאני נהנה מיגיע כפי, קובע עיתים לתורה, בן תורה אמיתי, אידיאליסט, שליח ציבור, כלל ישראלי וכו', אבל ביום יום אני עובד לפרנסתי כי אני רוצה לפרנס את משפחתי בכבוד, או האם אני אומר את זה בצורה אחרת, האם אני בוחר איזשהו מקצוע שאולי כלכלית תהיה פה קצת יותר לחץ, כמו למשל ההוראה, או אפילו נהיה אברך, אולי אפילו נצטרך לחיות ממלגה לאורך שנים וכו'. האם אתה או כל אחד מאיתנו שיגיע לצומת הזאת, מה יצטרך להחליט? א', אני מאחל לך שתדע כבר בעצמך איפה כוחות החיים שלך נמצאים, מהם סדרי העדיפויות, מהם הפרופורציות, ומה אתה בחור חפץ ממך. ב', אם אתה לא תדע לבד, יש לך רבנים. תתייעץ עם תלמידי חכמים שהם רבותיך, שהם מכירים אותך, שיגידו לך מה עדיף לטובת עם ישראל, לטובת תיקון עולם, בלי מרכאות, שאתה תעשה. האם עדיף שאתה תשב ותלמד בכולל, או עדיף שאתה תהיה רופא או אינסטלטור. מה שהם יגידו לך בהזדהות עם הנפש והמחשבה שלך, את זה אתה תעשה. מקובל עליך או לא? זה מה שאני עשיתי דרך אגב. הגעתי לאיזושהי הבנה באיזשהו שלב בחיים שלי, מה כנראה ענייני, התייעצתי גם תלמידי חכמים, התוצר הלא מוגמר עומד לפניכם. יותר נכון, יושב לפניכם. בסדר בנייו? לא נחה דעתך, אני רואה שלא נחה דעתך. לא נחה דעתך, מה שאלת?
שאלתי, מה רמת, מה מינון הקבלה שאני מקבל?
אין טבלה לזה. אתה, כשתגיע לצומת החיים הזאת, אתה תדע. ואם אתה לא תדע, אתה תצייץ עם אנשים שיכולים לעזור לך לפי אישיותך. ויכול להיות שאתה והחבר הכי טוב שלך התייעצו עם אותו רב. לך הוא יגיד א', לחבר שלך הוא יגיד ב'. לא עניתי לך. אתה רוצה טבלה?
לא, אני שואל, אם אדם יקבל, יהיה במצב של קבלה מהעולם 10 שנים,
כן.
רק מקבל.
בוא נדבר במושגים פשוטים. הוא יאברך שיקבל מלגה וסביב זה הוא יתפרנס?
לא.
אלא?
יעבוד כמו חמור.
כן.
יבריח טונות של כסף.
כן.
וישים אותם בבנק. חסוך את זה.
אז למה הוא מקבל?
הוא לא ישפיע עם זה לעולם.
אז למה הוא מקבל? למה אתה קורא זה מקבל?
כי כרגע הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא שולח לו פרנסה. הוא לא מעביר
רע. אז הוא מקבל, הוא עובד בשביל זה.
מה?
הוא יצרני. לזה אנחנו לא קוראים מקבל. הוא עובד בשביל זה.
זה אחרת, אבל הוא תוקע את הכסף אצלו.
אתה עכשיו שואל אחרת. אם הוא תוקע את הכסף אצלו, ולא נותן למשל צדקה לעניים, או אם הוא לומד תורה, תוקע את החוכמה אצלו, הוא לא מספיק. הוא לא מספיק למד תורה כדי להגיד דבר תורה בשבע ברכות, למרות שהוא כבר למד 15 שנה ויש לו המון המון חוכמה בסנאות, וכולי. הוא בקיצור תוקע את עצמו כלפי התרומה לחברה. זאת השאלה.
כן.
אז מה השאלה?
מה המינון מול
השפעה? אז הוא צריך להיות מספיק אחרי זה, ושאני אומר, אין טבלה פה. הוא צריך לדעת איפה להגיד דבר תורה בשבע ברכות, איפה לא, איפה לשתוק, איפה לתת כתף לאדם שצריך עזרה ונמצא במצוקה, ואיפה כנראה, זה לא הנקודה שלו כרגע, והוא ימצא כתף אחר החבר הזה, ימצא כתף אחרת. אין פה טבלה. אדם צריך לזהות איזה הוא אדם המכיר את מקומו. הכרת מקומו של אדם, זאת מדרגה חשובה מאוד. שהוא יודע את מקומו. הוא לא חי בדמיונות שהוא יותר ממקומו, וגם לא חי ברפיון וחולשה, שהוא פחות ממקום. הוא מכיר את מקום. יותר קרוב לתשובה? כן או לא? טוב, תחשוב על זה, ואני גם אחשוב על זה. יוגב. רגע, התלפתי מהשם שלו. כן.
הוא אומר גבול בין ההשתדלות לבין ההשלמה עם הרצון
של הקדוש ברוך הוא. זאת שאלה חמורה מאוד. איפה גבול ההשתדלות של האדם? אנחנו לא נפתח עכשיו את הסוגיה, תרצו פעם אחרת נדבר על זה. בכל אופן, הפוסקים פסקו לרוב בני אדם שגבול ההשתדלות זה מה שמקובל. מה שמקובל להשתדל. ניתן דוגמה קיצונית שאף אחד מאיתנו לא יעמוד בניסיון הזה. אם חס ושלום, זוג חסוך ילדים רוצה לטפל בבעיית הפוריות שלו, יגידו לך הרבנים, תלך לרופאים הטובים ביותר, כולל בקצה השני של כדור הארץ, שיעזרו לכם בעזרת השם להביא ילדים לעולם. זה גבול ההשתדלות. לדפוק את הראש בקיר או לקפוץ מקומה חמישית למה אין לי ילדים, זה לא ההשתדלות. ההשתדלות בהקשר הזה זה ללכת לרופאים הכי מקצועיים בקצה השני של כדור הארץ, כדי בעזרת השם לזכות להביא ילדים לעולם, בסייעתא דשמיא. זה הפתרון. לכן ההשתדלות היא על הגבול של המקסימום. רבנו בחיי כותב, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, כי זמן כבר הסתיים, שהאחריות שמוטלת על האדם זה לעשות כל מה שבידו לעשות. והשאר יניח בידי שמיים. מי קובע כל מה שבידי לעשות? אומר החזון איש, בספר אמונה וביטחון, מה שמקובל. מה שמקובל. יעקב שואל שאלה מעניינת. אז אם אף אחד לא מושלם, נראה לי שזה אותו יעקב, צריך לכתוב פנינה יעקב. תהיה לי בקשה אחרי זה בטלפון, אנחנו נתקשר קצת. אז אם אף אחד לא מושלם, למה אשתי כועסת כאשר אני אומר לה את זה? השאלה שאני אשאל את יעקב, האם אתה לא כועס כשהיא אומרת לך את זה? והשאלה השלישית שאני אשאל את שניכם, למה להגיד דברים ברורים? חבל על המילים. ולמה למקד את הנקודה במה לא מושלם? בוא נראה מה אנחנו בונים. למה לא בסדר? בוא נראה מה טוב. אלא אם כן יעקב חושב שהוא מושלם, אז מדי פעם הקדוש ברוך הוא שולח לו תזכורת בדמות אשתו, שהוא לא מושלם. כלומר, היא עושה אותו בעל תשובה כשהוא חושב שהוא צדיק גמור. היא רוצה להחיות אותו כדי שלא יהיה מת. אשריך שאשתך מחיה אותך. בניהו, בכבוד ונעצור. לא סיימנו את הפסקה, לפחות את הכיוון של השלב השני בפסקה הראשונה. רק עוד דקה, בניהו. כן. יגיע כפו יותר מירא שמיים. יגיע כפו יותר מירא שמיים. טוב, שבוע הבא אנחנו נסיים את הפסקה.